וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לשם. מתחיל בפרק ז' פסוק ד', וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לשם. מדבר על השלמים, שבשלמים יש קורבן שנקרא קורבן תודה. אם על תודה יקריבנו, אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן, וגיגי מצות משוחים בשמן, וסורת מורבכת חלות בלולות בשמן, וכל זה על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת שלמיו. זאת אומרת, מה נאמר פה? נאמר שאם הוא מביא קורבן שלמים, אבל הקורבן שלמים הזה הוא קורבן של תודה, אז יש לו דינים אחרים משלמים רגיל, שמה שהוא צריך להוסיף? לחמים, 40 לחמים. לא, פה הוא מדבר על קורבן יחיד. או, יפה מאוד, שאלה מצוינת. איך אדם אחד גומר 40 לחמים? כמה זה סך הכל בכמות? לא, לחם אתה יכול לעשות לחם גדול, לחם קטן. אז אתה אומר אפילו 40 לחמניות. למעשה הגמרא מגדירה כמה זה בדיוק, כי כמה היו הלחמים. הגמרא אומרת שזה היה, זה גמרא מנחות, הענחת. דף הענחת, הגמרא אומרת שזה היה סך הכל 20 עשרונים. זאת אומרת, עשרון זה מידה מאוד מוכרת אצלנו, אמנם לא בשם עשרון, אבל זה מוכר בתחת השם שיעור חלה. זאת אומרת, אם עושים כמות קמח מכך והלאה, זה חייבים בהפרשת חלה. פחות מזה, לא חייבים בהפרשת חלה. המידה הכי קטנה של שיעור חלה זה קילו 660. זה רבי חיים נועה. קילו 660. זה נכון. עכשיו, קח בחשבון, יוצא ארבע חלות. אתה אומר משיעור חלה יוצא ארבע חלות. עכשיו, כמה היה פה? 20 עשרונים. זאת אומרת, מינימום, 1.66 כפול 20. עכשיו, זה התחלק אבל בצורה מעניינת. היה 10 חלות חמץ שהיו עשויים כל אחד מעשרון. זאת אומרת, כל חלה הייתה מינימום קילו 660. ככה 10 חלות כאלה, זה היה חלות חמץ. חלה, כן. מה שנקרא קוידיץ', כאילו, חלות גדולות כאלה, כל אחת. עכשיו, המצות, שזה היה 30 מצות, היה 40 לחמים סך הכל, כן? 10 לחמי חמץ, ועוד 30 מצות. עכשיו, במצות היה, כאילו, מצות בלולות בשמן, וגיקי מצות משוחים בשמן, וצורות חלות בלולות בשמן. זה היה כאילו 30 מצות, שכל 3 מצות היו עיסרון. זאת אומרת, כל אחד היה שליש עיסרון. גם זה מצות זאת. עכשיו, למעשה, זה, מזה נשאר אפילו שריד להלכה. הרמה בסף עין ה' ללכות פסח מביא, שנהגו לעשות את ה... למעשה זה כבר הטור מביא את זה, הטור מביא את זה, בית יוסף, מביא את זה, שנהגו לעשות 3 המצות יהיו ביחד עיסרון. משקל של עיסרון. המשנה ברורה, והטור מביא את זה, למה? הוא מביא את בית יוסף, מביא את הסיבה, בגלל שהרי אנחנו בעצם יוצאים מבית האסורים. היינו כולנו בכלא הגדול של מצרים, ויצאנו במצרים, יצאנו מבית האסורים. אדם שיוצא מבית האסורים צריך להביא קורבן תודה. אז המצות שאנחנו מביאים זה השלוש מצות, כאילו זה בעצם 3 מצות מתוך 30 המצות של לחם תודה, של לחמי תודה, חוץ מ-25. עכשיו, מה-30 מצות האלה אנחנו מביאים 3, ולכן, כמו שבלחמי תודה כל 3 מצות היו ביחד עיסרון, לכן היה 20 עשרונים, 10 של חמץ ו-10 של מצה מחולק ל-30. זאת אומרת, כל אחת הייתה שליש עשרון. 3 מצות יחד היו שווים לעשרון. לכן גם במצות עושים ש-3 מצות יחד שווים לעשרון. כך אומר הטור והבית יוסף מביא את זה, והרמ"א פוסק את זה להלכה. אבל המשנה ברורה כותב שבבית מאיר פיקפק בזה שלא כדאי לעשות את זה, כי יכול להיות כל מיני חששות של חמץ ומצות גדולות מדי ו... למעשה לא נהוג. היום לא, צריך להיות מצות גדולות מאוד. כך היום בחשבון שבמצות שלנו, עשינו כך את המצות העגולות, המצות יד. כן, כמה יש לך בקילו? 16, 17, 18, 20. לקילו. זאת אומרת 50 גרם למצה, או 45 גרם למצה, 40 גרם למצה. לא, אז זה 60 גרם למצה אולי. כאילו זה בערך משהו, ולמעט את פה אתה צריך להגיע 3 מצות, לא ל-180 גרם כמו שאנחנו מגיעים, אלא כל מצה חצי קילו. זאת אומרת, כל מצה יותר מחצי קילו. כל מטה צריכה להיות שווה לבערך 10 מטות שלנו. זאת אומרת, מטות ענקיות. ככה, וזה רק מה עשו, עשו הרבה. בדיוק, ויש חששות שזה לא נעשה כמו שצריך, והכל. תחשוב, צריך לעשות חצי קילו שיהיה מטה. מה אתה עושה? אתה עושה את זה גדול כמו שולחן, מה... זה לא יכול, זה יישבר, זה לא יחזיק, זה לא טוב. זה לא נעשה טוב, ברגע זה כמות גדולה מדי. ואפייה, ונישה טובה, ו... בדיוק, ולכן למעשה לא נוהגים לעשות את זה, אבל בשלב רוח כבר כותב לא לעשות את זה, אבל במקור הראשונים הם מדברים על זה, שמטות. יש דווקא, אם כבר נגיד את זה, מהלך מאוד יפה של אברבנאל. ראיתי את זה, שמעתי את זה בשם אברבנאל, לא מצאתי את זה בפנים, אבל שמעתי את זה מאדם מוסמך בשם אברבנאל, שאומר מה השאלה של הילד, ומה נשתנה? הילד שואל שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. רגע, רגע, אתה בדקת מההתחלה עד הסוף, אתה שואל למה אין חמץ ומצה? מצה מותר אותו, לא זה הבעיה שלך. מה הבעיה של הילד? למה לא אוכלים חמץ? מאוד מעניין שהוא רואה קטע קצר, והוא כבר החליט שלא אוכלים חמץ, והוא כבר בא ושואל למה לא אוכלים. חכה בסבלנות, אולי גם הלילה אוכלים חמץ ומצה, קודם את המצה, אחר כך את החמץ. מה השאלה של הילד, כאילו... בדיוק, אבל זה יותר מזה, זו שאלה דרך השלילה. זו שאלה שהוא שואל למה לא אוכלים. אתה לא יכול להגיד לא ראיתי בגלל שזה עוד לא נגמר. הלילה עוד צעיר, כן, יש עוד זמן, אולי עוד מעט יביאו חמץ, מה? אז נראה לי שככה אברבנאל מסביר את השאלה. עכשיו, החתם סופר אומר שטוב, השאלה של אברבנאל מצוינת, אבל מה עונים לילד? אז לא, סליחה, אני חשבתי פה קטע. אברבנאל אומר, מה השאלה של הילד? אברבנאל מסביר, שהשאלה של הילד היא שהרי במצות, בתודה, קורבן תודה כמו שאנחנו עומדים עכשיו, היו מביאים 10 לחמי חמץ ו-30 לחמי מצה. אז הוא אומר, כי הילד שואל, למה אתה מביא רק, אני מבין שהרעיון הוא כמו קורבן תודה, וזה כי הוא, אתה רואה לזה שורש בהלכה, כי אתה רואה שעשו מצות יתרון וכל בראשוני זה הובא. אז הילד שואל, למה יש רק מצה ולא חמץ? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. אם אתה מביא קורבן תודה, זה חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה, איפה הלחמי חמץ? זה בעצם השאלה שלהם, ככה אברבנאל מסביר. האמת היא, לא, אתה אומר שאלה יפה שלי. מה בעצם, הילד הזה צריך להיות תלמיד חכם גדול, כן? לא רק שהגננת לימדה אותו הכל, הוא צריך להיות דעת כל כך הרבה בשביל לשאול. אבל יש בו איזה עוד נקודה, אולי נגמור כל את העניין הזה, נרחיב בזה קצת יותר. הנקודה היא כזאת, בעצם אברבנאל מסביר מה השאלה של הילד, הילד שואל, כל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. זאת אומרת, אם אתה מביא קורבן תודה, אתה מביא באמת 3 לחמים, שהם במידה של כולם 6 עשרון, 3 ביחד זה עשרון, זה לחמי מצה, אבל מה עם הלחמי חמץ? ואז זה השאלה של הילד. אומר לך, אתה מסופר, אבל מה עונים לו? מה התשובה? אז הוא אומר שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, כל שנה ושנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. בכל שנה ושנה יש יציאת מצרים חדשה. אומר, המצות האלה הן לא מצות של לחמי תודה. זה מצות של מילואים. מה זה מילואים? כהן שהוא מתחיל כאילו עבודה חדשה, הוא, קורבן חינוך זה נקרא, כשהוא נכנס, הוא מתחנך, הוא מתחיל עבודה חדשה, אז הוא מביא קורבן, אבל זה רק מצות. עכשיו, המשנה במנחות, בדף אחד אומרת, שהמצה של המילואים זה כמצה תודה. כמצה שבתודה. וכאילו מביאים את המצות של התודה בלי החמץ של הקורבן תודה. ולכן הוא אומר פה בעצם המצות של ליל הסדר זה כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת זה קורבן חינוך, קורבן של מילואים, ובמילואים מביאים מצות בלי חמץ. איך אומר לך אתה מסופר? שזה כאילו התשובה לילד, זה חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אז יש כאילו קורבן חינוך, וזה כמו מילואים, ומילואים מביאים רק את המצה בלי החמץ. כן. יש פה, בעצם הרעיון הוא בעצם שכל פסח אנחנו מתחילים מחדש. אפשר להרחיב בזה, אבל בוא נעזוב את זה עכשיו. רק זה שאלה שאמרת, ובאמת חשוב לדבר על זה. אבל הילד הזה צריך להיות גאון. עכשיו, יותר מזה, יש מהלך נפלא. זה, לא ראיתי את כולו בכל הראשונים, אבל חלקו ודאי נמצא באברבנאל. אומר ככה, מה בעצם קורה בלילת סדר? סתם לקרב את הדברים אל השכל. יש פה כמה וכמה שאלות. דבר ראשון, הילד שאל שאלה, כן? הוא שואל אותך מה משתנה? ארבע שאלות. עכשיו, ארבע שאלות האלה, איפה התשובות עליהן? אז מקובל לומר שהילד שואל למה אוכלים חמץ? למה לא אוכלים חמץ? למה אוכלים רק מצה? למה אוכלים ארור? למה אנחנו אוכלים מצובים? למה יש כאי טיבולים? הילד שואל אותך רשימה של שאלות. מתי מקבל את התשובה? בסוף ההגדה, רדן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא את זה, פסח, מצא, פסח שאכלו אבותינו, בזמן שבית המקדש קיים, משום מה, השם שפסח, השם על בתי בני ישראל, מצא זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הציג בצקם להחמיץ, ואמרו, פה בעצם באה התשובה. אז מה יהיה, יש שאל שאלה, אתה מורח, מה? ובראיונות, יש הרבה מתראיינים שאין להם מה למכור, אז הם אוהבים למרוח את כל התשובה שלהם, רק בסוף הם זורקים לך את התשובה לשאלה. אבל בהגדה לא נתאים שזה היה סגנון. כן, אבל מה הייתה השאלה? אתה תסביר לי. זה פשוט היה לי מה לומר, ניצלתי את ההזדמנות שמצאת לי כמה דקות. בהגדה זה לא שהילד שואל אותך שאלה, אתה תמרח אותו, תדחוף לו חומר, ובסוף תענה לו תשובה. לא מתאים. זה לא, לא זה הפשט. רק, ועוד שאלה. הילד עושה קרפה. הילד רואה שאתה לוקח מלפפון, סלרי, מה שזה לא יהיה, תפוח אדמה, סובל במי מלח ואוכל. אז למה עושים את זה? אמרת הגמרא, בערבי פסחים, פעמיים בפסחים, שזה כדי שישאלו התינוקות, כדי שיתמהו התינוקות וישאלו. יופי, אז הילד נשאל שאלה, ומה תענה לו? שואל אותך, למה אכלת, למה לקחת מלפפון וטבלת אותו בחומץ ואכלת? מה התשובה? ושיהיה לך מה לשאול, ממש תשובה נהדרת, כן? אני מזכיר את הסיפור עם הערבי. מזכיר את הסיפור. היה פעם איזה ערבי אחד הלך עם הפן שלו במדבר. ואז הבן שלו שואל אותו, אבא, למה השמש זורחת מהצד ההוא ושוקעת בצד השני? אז הרבי אומר לבן שלו, לא יודע. טוב, ממשיכים, ואז הבן שואל אותו, אבא, תגיד לי, למה אבנים, כשהשמש זורחת על זה צבע אדום, צבע... לא יודע. ממשיך הלאה, אבא, למה הציפור הזאת, כשהיא נוחתת, היא ככה? הוא אומר, לא יודע. אומר, אבא, מעצבן אותך שאני שואל? הוא אומר, לא, בטח תשאל, אם לא תשאל, איך תדע? כן, אז זה דבר, כנראה שגם להגיד לא יודע צריך ללמוד, אבל מה, אתה שואל אותך ילד שאלה, הילד שואל אותך, אבא, למה אוכלים קרפס? מה תענה לו? בשביל שיהיה לך מה לשאול. לא, אז יש, ברור שיש, אני חייב להדגיש, יש מושג כזה בהלכה, המשנה ברורה מביא את זה, שיש עניין לעשות שינוי, מחלקים כליות ואגוזים לילדים, שיראו שינוי וישאלו, ועל ידי שישאלו, אז כבר יבואו לשאול עוד שאלות. זה קיים, יש את המושג הזה בהלכה. אבל קצת לא מסתבר להגיד שדבר שחכמים תקנו, כן? יש תקנת חכמים לאכול קרפס, לאכול את הקרפס. חכמים תקנו שכל עם ישראל בכל הדורות יעשו את אותה פעולה, וכל הפעולה זה רק בשביל זה, תעמוד על רגל אחת ותכניס קוקוריקו, אני מבטיח לילד שישאל מה קרה. חכמים מתקנים תקנה, ויותר מזה, מי שיודע, ספרי חסידות מביאים, ספרי קבלה, שיש כזה כל כך הרבה עניינים גדולים וסודות, מה הרעיון של הקרפס על פי פשט? לכאורה, הרעיון, הברבנר אומר, חלק ממנו, אבל הרעיון הוא כזה. אבא מגיע הביתה, עושה קידוש, אחרי קידוש הוא שותה את היין, פה משהו משתנה, עושים קידוש, דבר נורמלי, טבעי, כל חג, כל שבת עושים קידוש. הוא מתיישב, שותה את היין בהסבה. זה כשזה בפני עצמו, לא כל כך מוזר, אבא מתנהג כמו אדם עשיר, כמו בני חורים, יושבים, מסובים, יפה. אחר כך מה הוא ממשיך? ברוחת, נוטלים ידיים בשביל הקרפס. מה זה קרפס בעצם? מה שנקרא היום מתאבנים, דפרטיב, פותח את התאבון. לוקחים משהו חמוץ או חריף קצת, זה, והוא פותח את התאבון. מה לוקחים? מלפפון חמוץ, במי חומץ, או בחומץ, או במי מלח, כן? לוקחים מלפפון, במי מלח או בחומץ, או אוכלים אותו, סלרי או משהו אחר, ונפתח את התאבון. עכשיו זה, בפני עצמו עומד יפה מאוד. מה הרעיון בזה? עוד פעם. אדם עני שזה אוכל והולך, הוא לא, אין לו בעיה לפתוח את התיאבון, הוא כבר רעב. רק מה, אדם עשיר, שרק לפני 5 שעות אכל ארוחה, ותוך כדי הוא גם משנש, אז עכשיו כשהוא בא לאכול, הוא צריך לפתוח את התיאבון, יש לו איזו סימה שהוא צריך לפתוח. זאת אומרת, עצם זה שאוכלים את הבנים לפני האוכל, זה איזה סוג של הנהגה של עשירות. עד כאן הכל בסדר, אבא מתנהג היום כמו עשיר וחג, פתאום הוא לוקח את המסע, וזה יחס, מה זה יחס? אדם עשיר, כשהוא בא לאכול, מתיישב על הלחם, כמה שהוא אוכל, הוא אוכל, ברגע שהוא גומר, זהו. אדם עני לא יכול לאכול את זה להתיישב על לחם. אין אפשרות כזאת. הוא צריך לפרוס, שתי פרוסות, מה שהוא צריך עכשיו לערב, כשהוא אורז, הוא צריך את זה מחר, בשביל הילדים שלו, בשבילו. הוא לא יכול עכשיו לאכול מהלחם כמה שהוא רוצה. עכשיו, פתאום הילד רואה שאתה לוקח לחם, איזה לחם? מצה. למה אני אוכל מצות? למה זה לחם עוני? בפשטות. אדם עשיר, יש לו זמן, אז הוא הולך, מחכה שזה יתפח, הוא יוסיף שם צימוקים וזיתים ותבלינים והכל. אדם עני, לוקח קמח, מים, מערבב, יש לו איזה פיטה, יש תנור, ואוכל. יש לו זמן עכשיו להתקשקש עם האוכל. הוא רעב, הוא רוצה לאכול, לחם עם בצל, ומשיכים מעלה. אם יש לבן אדם כסף מיותר, וזמן מיותר, הוא מתעסק עם אוכל. פה, פתאום אתה רואה מסות, שזה לחם עוני. כן, בדיוק, זאת השאלה, הניגוד. מצד אחד אתה שותה כמו בן חורים בעצבה, ובאותו צד אתה גם אוכל קרפס, מתאבנים בפני הסעודה. אחר כך, אתה לוקח לחם עוני, רק קמח ומים, וחוצה אותו ושומר את הפרוצה הגדולה בצד, כמו עני. אז מה אתה, עשיר או עני? בא הילד ושואל אותך במה נשתנה, ארבע שאלות. שאלה ראשונה, למה אוכלים מצה? דרך עניות. שאלה שנייה, למה אוכלים ארור? דרך עניות. שתי השאלות הראשונות, זה למה אתה מתנהג בעניות. עכשיו, שתי השאלות האחרונות, זה השאלה השלישית, למה אתה עושה שתי טיבולים? טיבולים זה דרך השירות. לוקח את הירק, מטבל אותו, מתעסק איתו, ולמה אתה אוכל? השאלה הרביעית, זה האחרונה, למה אתה אוכל בעציבה? שזה דרך השירות. אז הילד שואל אותך בעצם ארבע שאלות שהן שאלה אחת, או עניות או השירות. מצב ומרור, שתי השאלות הראשונות של דרך עניות, וטיבולים והעציבה, שזה דרך השירות. אז מה, עניות או השירות? מה אתה עונה לילד? התשובה היא מיידית. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. גם עניות, גם השירות. אנחנו עושים את העניות לזכר זה שהיינו במצרים ואכלנו לכם עוני והכל, ואנחנו חוגגים ואוכלים בעשירות ובעשיבה ובטיבולים, כי ויוציאנו השם אלוקינו משם. עכשיו חוץ מזה, אתה ממשיך הלאה, ועכשיו אתה מתחיל לפרט את האגדה, ואומר שיש להם הרבה לספר, ואם בשביל מרבה לספר, אז בואו נתחיל את הסיפור מההתחלה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ונכנס לפירוט והכל, כל ההגדה. אבל זה בעצם הבסיס של ההגדה. נכון בדברים כתוב בעבר בנהל, אבל ספיק תספור בשם. למען האמת, אני חייב לסיים את הוגריים, שצריך לראות איך הדברים מסתדרים עם תוספות, כי יש תוספות בהרבה פסחים, נראה לי קופת דבר, שתוספות אומר שם שיש, מה גמרה שם? פטרטן מי לומר מה נשתנה. אז הגמרא אומרת שם שכשילד שואל שאלה, משמע בתוספות כאילו שהמטרה היא שהוא שואל, ואז כאילו אתה תענה לו ויבוא בתוספות משמע שזה כאילו שאלה שתביא לעוד שאלות. אבל למען האמת, בתוספות אפשר להסביר בשתי מהלכים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל זה מסתדר גם, אני רק רוצה לציין שצריך לאיים בתוספות איך זה מסתדר שם. טוב, לענייננו, אבל אתה אומר, רגע, הילד כזה חכם, מה, הילד, איזה גאון הילד הזה. אז דבר כזה, הוא לא צריך להיות כך חכם. מה נשתנה? הסדר ההגדה הוא מזמן הבית. הם חיו את הדברים האלה. אנחנו, כל המסע מוזר לנו, והסדר מוזר לנו, שום דבר אנחנו, איך הרביה, האבי העזרי, כן? הרביה כותב, שביום בזמננו, הסדר זה לא דרך חירות. תשאל כל זמן, אני אגיד לך שהוא רק סובל מזה. זה לא נוח. לכן הרביה פוסק שהיום אין הסדר, אנחנו לא מקבלים את הרביה רק לגבי נשים, בסדר, לא משנה. אבל בעיקרון, בזמנם הסיבה הייתה דרך חירות. אני אכל ככה, השיר אכל ככה. והבן רואה שהאבא שלו מתנהג בצורה שהיא מלאה סתירות. אותו דבר, אתה שואל לחמי יסרון. איך הילד יודע שלפי היסרון של החתם סופר, כאילו, של הברבנר, החתם סופר? זה לא דקויות. ברגע שהאבא שלו אכל קורבן תודה, את המצות האלה הוא מכיר. אכלו את זה גם במהלך השנה. מתי? כשאבא שלו הביא קורבן תודה. כשהוא הגיע מחוץ, הוא עבר ים. הוא נסע מחוץ לארץ, לארצה, מישהו היה חולה במשפחה. עכשיו, היה כמויות של לחם, קראו לכל המשפחה לאכול את הסעודה. ואז מישהו היה חולה, והוא התרפא, ואז זה היה דבר שהם חיו את זה, ולכן השאלות היו אצלם שאלות יותר טבעיות. אבל ברור שגם היום יש עניין, אתה יודע, ללמדו את הילדים בגן, שצריך לחלק כליות ואגוזים. תבוא אתה, תחלק טאפוצ'יט. אז אני שאל, רגע, אבל כתוב כליות ואגוזים. אז הנה, הוא שאל שאלה. תרחיב. העיקרון הוא בעצם לעורר את הילד לשאול שאלות, ואז להסביר לו, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו, השם אלוקינו משם. זה בעיקר מצוות סיפור. לילות חגים או לילות רגילים? Okay. כן. יש את ה... טוב, לענייננו. אז למעשה יש פה את הרעיון של קורבן תודה, גם בכל העניין של ליל הסדר. זה בעצם הלחמי תודה והיסרון, יש קשר ביניהם. טוב, וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לשם. אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, חלות מצות ולולות בשמן, וקיקי מצות בשוכים בשמן, הוא צריך להביא את הלחמים, את הלחמי תודה. יש פירוש מאוד מעניין, ראיתי את זה בספר אוצרות התורה, הוא מביא מהחידה, שהחידה אומר על הפסוק בתהילים IMV, פרק IMV, כי חמת אדם תודקה, שארית חמות תחגור. אז הוא מסביר מה זה כי חמת אדם תודקה, כאשר יש לאדם צרה, והוא יוצא מהצרה. ומודה לקדוש ברוך הוא, כי חמת אדם, כאשר האדם היה עליו חימה, כעס, צרה, דין, והוא יצא מזה, ותודקה הוא, מודה לקדוש ברוך הוא, שארית חמות, את שאר החימות, הכעסים, הדינים והאיתורים שצריכים לבוא עליו, תחגור. הוא קושר אותם בשביל שלא יבואו עליו. כאילו תחגור, חוגר אותם שלא יבואו עליו. זאת אומרת, על ידי הודעה שהאדם מודה לקדוש ברוך הוא על נס שהוא עשה איתו, הוא גורם שיהיה לו עוד ניסים ושינצל מצרות ומפורענויות. ככה הוא מסביר. אומר, ולכן, פה בפסוק שלנו, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה. רגע, מה זה הכסלות הזאת בפסוק? פסוק, פרק ז', פסוק י' ב'. אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה. מה זה הכפילות? צריך להיות כתוב, אם על תודה יקריבנו, ויקריב מצות בלולות בשמן, חלות מצות בלולות בשמן. מה זה יקריב על זבח התודה? אז הוא אומר שלפי הרמז הזה של החידה, הוא אומר, אדם שבאמת יקריב קורבן, הביא קורבן תודה, אז הוא הודה לקדוש ברוך הוא על נס שנעשה לו. הודה לקדוש ברוך הוא על נס שנעשה לו, אז זה יקרה שיהיה לו עוד ניסים. אז אם על תודה יקריבנו, אדם שמביא קורבן תודה, ויקריב על זבח התודה, הוא יזכה להביא עוד קורבן תודה. קיצור, קורבן תודה זה קורבן שאתה מתחיל איתו, אתה לא גומר. מקריב אחד, יראה לך עוד ניסים, עוד נס, מביא עוד קורבן, עוד קורבן, עוד קורבן, עוד... זה לא נגמר. קורבן זה לא נגמר. הוא אומר גם כן, לכן כתוב במדרש, שכל הקורבנות יהיו בטלים, אבל קורבן תודה לא בטל. הוא אומר למה, כי הוא לא מתבטל, אם אתה מבטל לך פעם אחת, זה מביא פעם שנייה. זה מתגלגל הלאה והלאה. אמר גם כן, הפירוש בפסוק, הפכת מסתדי לנחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזמרך כבוד ולא ידום, השם אלוקיי לעולם עודקה. התודה היא לעולם, היא מתחדשת עוד ועוד ועוד, היא לא מגמרת. למעשה יש הרעיון הזה, שעל ידי שמודים לקדוש ברוך הוא יוצאים מהצרות, זה רעיון שנמצא במצאתי אותו בשפת אמת. שפת אמת אומר, עצם ההודעה מרבי נחמן, רבי נחמן אומר שעצם ההודעה לקדוש ברוך הוא, אפילו שזה לצורך הצרה, על די שמודים. השפת אמת אומר משהו מאוד דומה, השפת אמת זה בפרשת ויגש, הוא מסביר את זה על הפסוק ויגש אליו יהודה. הוא אומר ככה, יהודה זה מלשון הודעה. והוא כל איש ישראל, כל יהודי נקרא יהודי מלשון הודעה. הוא אומר, הוא כך בשם יהודי, בשם הסבא שלו, החידושי הרים, שלמה עם ישראל נקראו יהודים? ישראלים, בני יעקב, למה יהודים? על שם שמודים להשם יתברך על כל דבר קטן וגדול. שיודעים שהכל ממנו יתברך. המטרה בפריאת העולם הייתה להודות, כן? איך אנחנו, בזמירות אנחנו אומרים, ברוך אלוקינו, שבראנו לכבודו, להללו ולשבחו ולספר עודו. הרמב"ן בפרשת בו, יסוד האמונה, כן? שקשור גם כן לעניין של נס פסח. רמב"ן אומר שכוונת הקדוש ברוך הוא כשבראנו היה שנתכנס ונתאסף בבתי הכנסת ונודה לשמו שבראנו. זאת אומרת, ההודעה, כאילו זה עומד מאחורי הרעיון של בריאת העולם בכלל. ולכן עם ישראל נקראים יהודים, כי מה המהות שלהם? מודים לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ועל ידי זה יכולים לגש. הוא אומר, זה עיצה, אני מצטט הראשון של שפת אמת, וזה עיצה, בכל שעה, צר והסתרת פנים לכל איש ישראל, כל יהודי בעולם, שיהיה לו שעה צר, שעה של הסתרת פנים, העיצה להתבטל לרצון השם יתברך. כן? איך? על ידי שמברר האדם אצלו, שגם בתוך ההסתר יש חיות מרצון השם יתברך. זאת אומרת, הוא מגלה פה, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא עושה פה משהו, לחפש את הטוב, וזהו, והיגש אליו, למי? להשם יתברך. הוא אומר, וזה הגשה ליוסף, אומר ליהודה באותו זמן, היה מאוד צר, היה מאוד קשה. הוא הרי התחייב שהוא מחזיר את בנימין, ואם לא, חטאתי לאבי כל הימים, זורק את עצמו משתי העולמות. גם העולם הזה, גם העולם הבא. ופתאום מגיעים, הוא רוצה להשאיר את בנימין פה, הוא המשנה למלך, הוא השליט, הוא המושל, ומה יהודה יעשה? יהודה היה בשעה צרה גדולה מאוד. הוא אומר, מה הוא עשה? מה היה העיצה שלו? על ידי ההגשה הזאת, כאילו הוא חיפש את פנימיות הדבר. הוא אומר, תראה, הוא לא עושה פה שום דבר. הוא לא עושה פה בקשה הזו, הוא רק חזר על כל הדברים לעצמו, להיות מיושרים אצלו, ולקבל רצון השם יתברך בשמחה. זאת אומרת, הוא אומר, אתה רואה שהכל מסתבך, אתה רואה שהכל צער בעשר פנים, מה עושים? איך מתגברים? איך מופיעים פה נקודה חיובית? כלומר, תתחיל לספר את הכל, מההתחלה, מה היה? אנחנו הגענו פה למצרים, ואתה פנית אלינו ושאלת מי אנחנו, ואנחנו ענינו לך, פשוט תחזור על כל הסיפור, אתה תצניח למצוא נקודה חיובית, להודות עליה, ואז הכל יתפך לטובה. לבאר, להאיר אותה, למצוא את רצון השם יתברך, להתבטא לרצון השם, ככה לשון של השפת אמת, טוב, הוא אומר, על ידי זה נתגלה הפנימיות, וזה יוסף, ולא יכול יוסף להתאפק, הפנימיות לא יכולה להתאפק, ויוסף לחיתוני, הוא מתגלה, הפנימיות שהיא טובה בעצם, שרצון השם מתגלה והכל מתאפך לטוב. כך הוא אומר, השפת אמת זה תחילת פרשת ויגש, יש למעשה בכתב סופר, כאן במקום, אומר את זה בצורה קצת אחרת, מאוד קרוב לרעיון הזה, אומר ככה, במדרש כתוב, שאם על תודה יקריבנו, הדה הוא דיסים, זה מה שכתוב בפסוק, זובח תודה, יכבדני. אז אומר לו, כי אז אומר המדרש, יכבדני, אין כתיב. מה כתוב פה יכבדני עם לון אחד? אלא יכבדני, כבוד אחר כבוד. אומר, מה זה הכבוד אחר כבוד? כאילו, מי שמביא קורבן תודה, מי שמודה לקדוש ברוך הוא, מכבד את הקדוש ברוך הוא, כבוד אחר כבוד. מה זה כבוד אחר כבוד? אומר לי, כי מי שהיה בסכנה וניצל, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הטוב, על הדברים הטובים שנעשו לו. ארבעה צריכים להודות, כן? כמו שרשי על המקום מביא. עכשיו, הוא מודה, אדם כזה, מה הוא מודה? על זה שהוא ניצל. אבל הוא אומר, האמת היא שצריך שיודה להשם גם על שהיה בסכנה. לא, בסדר, זה קצת קשה לפוס, אבל כל מדי אביד רחמנה לתו אביד. למה? כן, אז הרבה פעמים הוא אומר, עזוב אותי, אל תכניס אותי בסכנות ואל תוציא אותי מהם. לא, אבל הוא אומר, האמת היא, זה בעצם גישה לא נכונה, כאילו, הצרה, בסדר. אבל עכשיו, סתם דרך אגב, אני אזכר חייב, סבא שלי, אבא של סבא שלי, רב אברהם בלוי מירושלים, היה אומר שאנחנו רואים במגילת רות בדרך תחות, נעמי, כן, חוזרת משדה מואב יחד עם רות. ואז היא אומרת שם לאנשים, אני, היא אומרת שם, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. אומרת, שימי לבך היא אומרת, אני מלאה הלכתי. זאת אומרת, מי? אני הייתי מלאה. וריקה משיבני השם. לא אני מלאה הוליך אותי השם וריקה משבתי. אני מלאה הלכתי, כשיש לי משהו, זה שלי. אבל אם אין לי משהו, אם יש לי צרות מזה, השם. כשיש פרנסה מזה, זה אני עציתי. כשיש צרות, יש מחלות, זה הקדוש ברוך הוא שולח. אני הלכתי, ככה אנשים מתקדים. אבל הוא אומר, הכתב סופר אומר, זה לא נכון. האמת היא צריך לדעת שההצלה מהקדוש ברוך הוא, וזה העיקרון של תודה. להודות לקדוש ברוך הוא שהוא זה שמציל, שהוא זה שעושה. אבל צריך להגיע יותר מזה. לחפש את הפנימיות של הדבר. זאת אומרת, למצוא שגם הרע בעצמו הוא טוב, גם הצרה בעצמה הייתה לטובה. כל מה דאביד רחמנה לתו אביד, ושישוב מדרכו הרעה, או שיעבור לו טובה בסוף. זאת אומרת, בשביל להגיע לשלב יותר טוב, אז לפעמים אתה צריך לעבור דרך צרה. הרב שך, זכר צדיק לברכה, היה אומר, הוא מדפיס את זה, בהקדמה לאבי עזרי, הוא כותב את זה, שמעניין גם באיזה תאריך הוא כתב את זה, את האבי עזרי הראשון, אז הרב שך, התפיס בסף שינחת בירושלים, בתקופה שהיו הפגזים, זאת אומרת, באותה תקופה בירושלים היה המון המון הרוגים. הרב שך גר אז בירושלים, רק אחר כך הוא נהיה ראש שילה לפונוביץ' שהוא עבר לבני רואה. אז הוא כותב אז על הפירוש, בהקדמה הוא כותב פירוש על הפסוק, הומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי, אלוקיי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. הוא אומר, מה ההבדל? למה בהתחלה זה רעות רבות וצרות? ואחר כך זה נהיה, הלא על כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. איפה הצרות נעלמו? הוא אומר ככה, בהתחלה, כשאדם לא זוכר שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, אז זה רעות, רעות שזה רע, זה באמת לא טוב. וזה צרות, מה זה צר? לוחץ, לא נעים. צר זה הרגשה סובייקטיבית שלי, זה הרגשה שלי איך אני מרגיש עם הדבר, נכון? מצאו בהתחלה רעות רבות וצרות. זה צר לי, זה רע וזה צר לי. אומר ואמר ביום ההוא הלא כי אין אלוקיי בקרבי, ברגע שקולטים שהכל במה הקדוש ברוך הוא, אז מצאוני הרעות האלה. רע זה, זה רע, אף אחד לא אומר שזה טוב, אבל זה כבר לא צרות, זה לא צר. מתייחסים לזה לגמרי אחרת. זאת אומרת, ההתייחסות של בן אדם תלויה, רע או טוב זה אובייקטיבי, זה מציאות. אבל ההתייחסות של בן אדם תלויה, אם הוא יודע שזה מה הקדוש ברוך הוא, ההתייחסות היא אחרת. טוב, בכל אופן הוא אומר, צריך לדעת שהכל לטובה. אומר חז"ל, אומרים, כשם שמברך על הטובה, בשמחה, כך מברך על הרעה. ועל זה אומר דוד המלך, עליו השלום, אברכה את השם בכל עת. מה זה בכל עת? גם בעת צרה. עכשיו אומר, מי שמקריב תודה, לא יקריב רק על ההטלה, אלא באמת הוא צריך להגיע לדרגה שהוא יקריב גם על הצרה שהייתה, שהוא היה חולה, או שהוא היה בשבי, או כל אחד מהדברים. וזה אומר, זורח תודה יכבדני, נון כפול, להורות שיכבד השם בכפליים, כבוד אחר כבוד, על הרע ועל הטוב, כי הכל לטוב אביד רחמן. אבל הוא אומר, בדרך כלל, אדם לא יודע, כן, עכשיו, המשך של הפסוק, המשך של הפסוק, זורח תודה יכבדני, ושם דרך הרינו ויש האלוקים. אז הוא אומר, מה ההמשך של הפסוק? הוא אומר, זה לכאורה קשה, וסתם דרך הראינו ויש האלוקים, מה הפירוש של המילים? הוא אומר, המפרשים נדחקו בפירושו. אומר הכתב סופר, לפי הפירוש הזה, שזובח תודה יכבדני, זה שאדם מכבד את הקדוש ברוך הוא גם על הצרה וגם על הישועה. על שתיהם, אומר, לפי זה סתם דרך, שמי זה? על הרוב, אדם לא יודע מה טובה יש בזה שבא לידי סכנה. אבל למה הוא בכל זאת מודה על זה? הוא רק מאמין. הוא מאמין בהשם שמאיתו לא תצא הרעות, והכל לטובה. וצריך להאמין דבר זה, ולהודות לקדוש ברוך הוא, לברכו. ומי שעושה ככה, השם עוזר לו שהוא רואה בעיניים, והוא מבין איך יוצא מהרעה המדומה טובה אמיתית. אבל איך מזוכים לזה? רק על ידי שמכבד את השם על הרע, שנראה לו שהוא רע, כן? ובזה הוא עושה סם דרך שערענו בישע אלוקים. אלוקים זה בדרך כלל מידת הדין. הוא שם על ידי שהוא זובח תודה יכבדני, על ידי שהוא מודה לקדוש ברוך הוא גם על הטובה וגם על הרע, הוא שם דרך, הוא יוצר דרך שהקדוש ברוך הוא יראה לו את הישועה שבאה משם אלוקים, את הישועה שבאה דרך מידת הדין. וזה הוא זוכה על ידי זה. כמה שנים. אבל הוא אומר, לא תזכה, תזכה רק אם תכבד. אדם שמאמין שהכל לטובה, זוכה גם לראות שהכל לטובה. אומר, וזה מה שאומרים הגמרא, לא כעולם הזה, העולם הבא, הגמרא בפסחים. בעולם הזה על הרע מברך ברוך דיין האמת, ועל הטוב מברך ברוך הטוב האמיתי. אבל העולם הבא מברך הטוב האמיתי גם על הרע. אומר, למה? כי בעולם הבא יראה כל אדם, כי הכל היה לטובתו, משהו לא מבין בעולם הזה. טוב, יש שם צלח, יש שם עריכות בזה. ואלו דברי הכתב סופר. יש דרך אגב פירוש יפה של רב שלמה זלמן אוירבך, הוא אומר, שהוא בא מכיוון שחוץ מזמן שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, איך אדם הולך לרופא? אדם הולך לרופא, נכון? יש מחלה, הולכים לרופא. מה פירוש? למה באים עברות? כי האדם עושה חטאים, האדמור מביז'ניץ, שנפטר עכשיו, לפני שבועיים, הלך פעם לאיזה רופא, והרופא היה רופא ככה חסיד ויז'ניץ במקור, כבר היה חילוני, אבל חסיד ויז'ניץ במקור. ולאדמור היה כאבים בגב. אז הוא ככה בודק את האדמור, והוא אומר, כן, זה כאבים, צריך ככה, אבל האדמור, רבי מביזית שאלה אותו, ממה זה מגיע? הוא מסתכל על האדמור, מה, הרב לא יודע? שעושים עברות. כן, ככה הוא אמר. הם מספרים שהנציב פעם קרא לרופא. אבל אחרי שהרופא הגיע ויבחן אותו, אז הנציב אומר, בסדר. אמרו לו, שיכול לקנות את המרשם, אמר לו, אין צורך. אז למה קראת לרופא? הוא אומר, אני רציתי לדעת מה בדיוק הבעיה שלי. כל בעיה יש לה את הפתרון הרוחני, שהעבירה שעברתי או התיקון הרוחני שאני צריך לעשות. אבל אני אומר, את הבעיה הזאת לא הצלחתי לתפוס את בראש וברגליים, מה הבעיה פה? קראתי לרופא שיעזור לי לאבחן, ועכשיו אני כל יודע דרך הטיפול, אני לא צריך את העזרה שלו. טוב, אבל רב שלמה זלמן שואל, מה, איך הולכים לרופא? מה הפירוש? תעשה תשובה. למה יש לך לרופא? הוא אומר, מה, אם אדם יישאר עם העבירות, הוא לא עושה תשובה, אז גם אם הוא יתפטר מהמחלה, אז מה הוא ירוויח? האיסורים יבואו עליו, כי אין איסורים בלא עוון. רק מה, קיצור, הוא יקבל רפואה, רפואה לא תעזור לו, מה הרעיון? אז הוא אומר ככה, שעל ידי זה שהאדם באמת הולך לרופא, והרופא מרפא אותו, אבל האדם מודה לקדוש ברוך הוא על הרפואה, אז מה מתברר? שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. הודעה לקדוש ברוך הוא על הרפואה שלכאורה באה על ידי רופא, מחפרת לגמרי את כל החטאים האחרים. ככה הוא מסביר, אומר, מאיפה אתה לוקח דבר כזה, איפה רואים את זה? אומר, רואים את זה, כמו דוגמה מעניינת, ראייה מעניינת, יש מודה בקנס פטור, נכון? הגמרא מספרת במציע בכמה, הינדה לדמוד ב' שרבן גמליאל, נהיה לו עבד, קראו לו תבי. הוא רצה שתבי יצא לחירות. יום אחד הוא ניקה את תבי ויצא עינו. סימה את עינו. עכשיו סימה את עינו, אז הוא בא שמח לבית המדרש, הנה תבי יוצא לחירות. אמר לו רבי יהושע, אבל כבר הודית ומודה בקנס פטור. אז זהו, אז הוא נשאר אצלך, הוא לא יוצא לחירות. איך הגמרא מספרת? אז שואלים כל האחרונים, שילך לבית הדין, מה מודה בקנס פטור? אם באו שתי עדים לבית הדין, ואחר כך הודה, אז זה לא עוזר. אם הודה ואחר כך באו עדים, אז מודה בקנס פטור. אמר שילכו לבית הדין, ואז רבן גמליאל עוד לא יודע, ויבואו שתי עדים, ואז הוא יציא אותו לחירות. אז הוא שמח, מרצים לך, כותב, מנזקי ממות, כותב שההגדרה היא שמודה בקנס פטור, זה נחשב כאילו הוא שילם. זה כבר נחשב שהוא שילם, לכן לא יעזור לך לבית הדין עוד פעם, כי הוא כבר שילם את זה. ההודעה נחשבת כתשלום. הוא אומר, לפי זה גם כן יהיה אותו דבר כאן, תודה. אדם שהתרפא על ידי רופא, אבל הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אז ההודעה כמו מודה בקנס ונחשב תשלומים, אז זה כמו שהוא קיבל את האיסורים האלה. איך אומר, ככה הוא מביא בקומוצה של הרב. כן. יש, בעיקרון הדבר, ההודעה, כמו שאמרנו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שזה בעצם התכלית, וזה גם, ראשון, כמו מסיים עם פירוש אחד, זו שאלה ששאלת, אז נגמור עם זה. ביום קורבנו יאכל. חוץ מזה שמביאים פה 40 לחמים, שזה בעצם 20 עשרונים, שכל עשרון הוא מינימום 1.660 קילו, קילו 660 גרם, את כל זה ביום קורבנו יאכל. צריך לאכול אותו באותו יום, ביום ההקרבה, והלילה עד חצות, כמו שתקנו חכמים. עכשיו, למה זה כל כך, זמן כל כך קצר? זה אתה מדבר על כמה, המון, כמות גדולה מאוד של לחמים. לחמים, זה מטוב, זה הכל. אז הנציב אומר שהמטרה היא בשביל שיביא עוד אנשים. בשביל שלא יעשה רק לבד הוא עצמו יאכל, אלא יקרא לציבור גדול, לעוד איזה 40-50 איש, ולכולם יאכלו, ואז הוא יספר לכולם את הנס, ויגרום לקידוש השם. אומר, לפי זה מסביר הנציב את מה שדוד המלך אומר בתהילים, ואנחנו אומרים את זה בהלל. לך אזבח זבח תודה, ובשם השם אקרא, נדרי להשם השלם, נגדל לכל עמו. יקר, נגדל לכל עמו, בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים, הללויה. הוא שואל שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה זה נדרי להשם השלם, נגדל לכל עמו? עושים מצוות שכולם יראו? בדיוק ההפך, והתנה הלכת עם אלוקיך. לא נגדל לכל עמו מול כולם. שאלה שנייה, בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים. קודם כל בתוככי ירושלים, ואז המקום הפרטי יותר בחצרות בית השם. אם זה בחצרות בית השם, זה חייב להיות בתוככי ירושלים. אומר הנציב, אומר, מדובר פה על שתי דברים. מדובר פה על הקרבת הקורבן. לך אזבח זבח תודה וקורבן תודה. ובשם השם אקרא, מה הכוונה? אני אקרא בשם השם בסעודה שאני אעשה. ושם אני אספר את החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה לי. נדרי להשם השלם, זה שאני אביא את הקורבן תודה לבית המקדש. נגדנה לכל עמו, מה יהיה? הסעודה. ומה זה נגדה? הוא אומר נגדה, זה מלשון מגיד. זה מלשון להגיד, לספר. רק שזה כולל שתי דברים. הוא מוכיח את זה מזה שאין דגש בדלת. ויש לזה גם הוכחה מהדקדוק. שהכוונה נגדה זה בגלל שלנו להגיד ולספר. נגדנה לכל עמו. איפה יהיה הקרבת הקורבן? בחצרות בית השם. ואיפה תהיה הסעודה? בתוככי ירושלים. טוב, שנזכה כולנו באמת להקריב קורבנות תודה והודות, נגדנה לכל עמו ותוככי ירושלים, הללויה. רבי חנניה בן עקשיא, אמר, תורה הקדוש ברוך הוא, לפי כוח ריבון להם תורה ומצווה שנאמר, אדוני.